רוצה ורוצה אף פוחד מלגשת להר וזה לא נגמר הלב לב 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 מתגעגע או כמה או כמה או כמה כמה אפשר הלב לב 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 מתגעגע
לגדי פיינגולד. לפני קרוב ל-6,000 שנה התחיל כל הבלגן. אנחנו כבר בסוף, ממש בסוף. לא נשאר הרבה חוץ מלהחזיק מעמד. מה היה בהתחלה ומה קורה בסוף? ההתחלה של הכל, שאדם הראשון וחווה אשתו היו בגן עדן. היה להם ממש טוב שם. אנחנו לא יכולים לדמיין מה היה שם. זה לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים. אבל הם רצו עוד משהו. הם רצו לאכול מעץ הדעת. הם אכלו מעץ הדעת. זה הסיפור, זה הסיבוך. מה הם רצו? הם רצו לדעת. רוצו להבין. מה הסיפור? להבין. לא סתם להבין. להבין כמו שהקדוש ברוך הוא מבין. כמו שמי שמנהל את העולם מבין. זה מה שהנחש אמר לחווה. והייתם כאלוקים. בואו תהיו אלוקים. בואו תבינו איך העסק הזה מתנהל. מה רע בזה? אז זה פשוט בלתי אפשרי. כי אנחנו לא אלוקים. והסיפור הזה הוא לא נורא רחוק. ולא נורא זר, ולא נורא לא קשור אלינו, כי זה מאוד מאוד קשור אלינו. כי כל יום וכל שעה אנחנו גם כן רוצים להבין. מה הסיפור? מה כל הסיפור הזה? בונו של עולם. מה כל הבלגן הזה? מה עובר עליי? מה עובר על הילדים שלי? מה עובר על הבן זוג שלי? מה עובר על העולם? מה עובר על עם ישראל? יום אחד אני ככה, יום אחר אני ככה. בכל יום אני כבר מטייל באלף עולמות. למעלה, למטה, בדרך הזה למטה, ועוד יותר למטה. מה זה כל הבלגן הזה? למה קורה כל מה שקורה? ובדרך כלל קורים דברים קשים, פשוט דברים קשים. קשים ולא מובנים ומבלבלים. אז מה הבעיה? למה לא לדעת? למה לא להבין? מה העניין הגדול? האמת היא שזה טוב להבין. זה מותר להבין וזה כדאי להבין. ויש לנו בעצם מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא, שהוא באמת לא חייב. הוא לא חייב. אבל הוא עשה את זה. הוא נתן לנו את התורה, ובתורה אפשר להבין, אפשר להבין הכל. האמת, זה לא מדויק, זה לא בדיוק הכל. זה הכל חוץ מהדברים שאם אני אבין אותם, אני אהיה אלוקים. שאני אבין איך החיים שלי מתנהלים, איך העולם מתנהל. אבל בכל אופן, הרצון שלנו להבין מה קורה, הוא רצון טוב, הוא רצון אמיתי, רק שחסר בו איזושהי נקודה. אדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא עשה חטא, הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול. בתוכנית המקורית, הקדוש ברוך הוא התכוון שאדם יאכל מעץ הדעת. אבל מה? חכה שנייה. חכה, תיכנס שבת, אתה תגיע למקום יותר מדויק, יותר טוב, יותר עם ענווה, יותר עם קשר עם הקדוש ברוך הוא, לא עם משתלטנות, לא עם תוקפנות, ואתה תדע. תאכל מעץ הדעת, ואתה תדע, ואתה תבין הכל. רק תחכה קצת, זה הכל. פשוט, זה כל הסיפור. האדם הראשון לא רצה לחכות, ואז הוא קיבל, במחינה מסוימת, את ההפך מדעת. כי מה היה לפני שהוא אכל מעץ הדעת? הוא היה חסר דעת? היה לו דעת, אבל בדעת שלו לא היה רע. בדעת שלנו יש רע. הדעת שלנו מבולבלת, מעובבת. אבל גם כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אז תסתלק מפה. עשית נגד רצוני, תלך מפה. קוראים את הסיפור, רואים באמת דבר מאוד פשוט, שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אני עכשיו מעניש אותך, אלא מתחיל לקרות שם איזה משהו אחר בעצם. מאוד מפתיע. הקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון שאלות. במילים שלנו, הוא נכנס איתו לתקשורת. רוצה לדבר על זה? דבר איתי. מה אתה אומר? מה הסיפור? והוא גם שואל אותו שאלות מכוונות מאוד 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 מאפשרות להגיע בדיוק למה שצריך. תגיד לי, מה קורה? זה כללי, אבל מה קורה זה משהו לא בסדר, נכון? איפה כתוב בתורה מה קורה? אייקה, איפה אתה? מה העניינים? מה קורה איתך? משהו השתבש? זה מזמין את אדם הראשון ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. איך קוראים לקשר עם הקדוש ברוך הוא? תפילה. כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא ורוצה איתו קשר, מסתכל, מרים את העיניים לשמיים, הוא רוצה להגיד, הוא מבטא, הוא אומר, זה קשר. אם אדם הראשון היה יוצר קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הייתה תפילה. ואם הייתה תפילה, הייתה הגנה על התורה. כי תורה בלי תפילה היא מאוד מאוד מסוכנת. כי זה עולה לראש. ואדם חושב שהוא אלוקים. אבל תפילה זה, אני מבין, אבל אני רוצה קשר. ואני בא מתוך ענווה. אני בא מתוך נאמנות. אז הקדוש ברוך הוא רצה שהאדם הראשון יתפלל, זה כל הסיפור. והאדם הראשון, בתשובה לשאלתו של הקדוש ברוך הוא, איפה אתה, אייקה? אז הוא באמת אמר משהו, נכון? מה הוא אמר? אמר, את קולך שמעתי בגן, והירא כי ירום אנוכי ואחווה. ואז הקדוש ברוך הוא שאל אותו עוד שאלה. המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? האם אכלת מעץ הדעת? זה כבר באמת שאלה מאוד מאוד מזמינה. התשובה צריכה להיות, האמת, נכון? מה האמת? מה האמת? כן, אכלתי. מה האדם הראשון עונה? האישה, אשר נתת עמדי. ורשי אומר דבר מאוד מאוד חריף, שאדם הראשון אומר, אני אגיד לך את האמת, זה הבעיה שלך. ואתה סידרת את כל העניין. אתה נתת לי את האישה הזאת שגרמה לי לעשות נגד רצונך. זה הכל אתה, זה לא אני. אני מסיר אחריות. האישה אשר נתת עמדי, אתה גרמת לי, נתנה לי מן העץ ואוכל. אז רגע, מה הבעיה? הנה, אדם מתקשר, לא? אז אם אדם הראשון היה מתקשר, אם אדם הראשון היה מתפלל, הוא לא היה מגורש מגן עדן. אז למה הוא גורש? כי זה לא תקשורת. למה זה לא תקשורת? כי זה שקר. יש פה שקר, נכון? מה השקר? השקר ששואלים מישהו איפה אתה, והוא אומר, התחבאתי, אני לא יודע מה קורה. איפה אתה? מה קורה? תענה, מה קורה? אתה לא יודע לענות על מה קורה? אז בוא נשאל אותך שאלה יותר פשוטה. אכלת מעץ הדעת? התשובה היא, כן, אני טעיתי. נכון, יש סיבות, גורמות, והאישה, והקדוש ברוך הוא תכנן את זה, אבל איפה האחריות שלך? אם אדם הראשון היה אומר, כן, אכלתי, זה היה נקרא תפילה, כי בתוך התפילה הזאת יש אמת, ותפילה זה דבר אמיתי. אם אני מתקשר עם מישהו ומשקר לו, זה לא תקשורת. אם נכנס אליי הביתה, סוכן מחירות, ובא ומספר לי איזה סיפור ומוכר לי איזה משהו, שזה ויטמין ש... עושה אנשים צעירים, ויש בו כל מיני סגולות וכל מיני דברים. אם זה אמת, אז הוא מתקשר איתי. אבל אם זה לא אמת, הוא משקר לי. זה לא תקשורת. זה לא תקשורת, זה פשוט רמאות, זה הונאה. ואם אני אדע את זה, אני אסלק אותו. תלך מפה, תסתלק מפה. למה הקדוש ברוך הוא מסלק את אדם הראשון מגן עדן? אתה לא מתקשר איתי, אתה לא מדבר איתי, אתה לא אמיתי איתי. יש לך בעיה, כואב לך, הסתבכת, דבר איתי. דבר איתי. אל תעיף את זה חזרה עליי. אל תגיד שאני אחראי על הכל. איפה החלק שלך? דבר איתי, תהיה אמיתי. תגיד, נכון, היה מה שהיה, אבל תהיה אמיתי. ההתחלה של הכל, הקלקול של הכל, זה חוסר תפילה. יותר נכון, חוסר אמת. כי אם יש אמת, אז רוצים באמת קשר. רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא. רוצים לספר מה קורה. אני רוצה לספר לך מה עובר עליי, אני רוצה להודות, אני רוצה לבקש. אפילו אם קשה לי מאוד, אפילו אם אני מרגיש רגשות מאוד מאוד קשים, אבל אני יכול לבטא את זה, אני צריך לבטא את זה. ואז אדם הראשון גורש מגן עדן. הגירוש מגן עדן, ההתחלה של כל הבלגן, הגירוש, ב, במילים של תורה פירושו גלות. גלות זה אומר, אתה תצא מהמקום שלך, אתה תלך לאיבוד, אתה לא תמצא את עצמך, לא יהיה לך מקום. קוראים את השיר של זמיר, אין לי מקום בעולם? אין, לא יהיה לך מקום בעולם, איפה שלא תהיה, לא משנה, תהיה מוקף חברים, אוהבים. חז"ל אומרים שבעקבת הדמשיכה, בימים האחרונים שלפני הגאולה, בעזרת השם, שתהיה בקרוב, מה שקורה שם זה שהגלות, הטלטול, החוסר מקום שיש לבן אדם, הוא מגיע לרמה כזאת שהוא יכול להיות בתוך הבית שלו, עם הבן זוג שלו, עם הילדים שלו, והוא מרגיש שהוא פשוט כל כך לא במקום שלו. חז"ל אומרים, אויבי איש, אנשי ביתו. מה יותר נורא מזה? הרי זה המקום שבן אדם רוצה לברוח אליו לנוח. הנה, הגעתי הביתה. בכל העולם, בכל הסרטים, בכל התרבויות, הגעתי הביתה. הגעתי הביתה, זה כן? מרקו מחפש את אמא. זה, מה יותר מזה? אני רוצה את המקום שלי. אני רוצה להיות במקום שטוב לי. אז חז"ל אומרים שזה מגיע למקום שאפילו בבית בן אדם לא מוצא את השקט שלו, את המנוחה שלו, את המקום שלו, אין לו מקום. זה מתחיל מזה שאדם מגורש מהמקום שלו, מגן עדן, וכל הגלויות של עם ישראל שגלו מארצם, אז עכשיו חזרנו לארץ, אבל חזרנו לתוכה את כל מה שיש בכל העולם, אז כאילו שאנחנו במקום אחר, אנחנו בכלל לא בארץ. אז ההתחלה של הכל, הקלקול, זה הגלות. למה הקדוש ברוך הוא גוזר על האדם גלות? ומה התיקון של הגלות? ומה זה גאולה בכלל? גלות זה אני לא במקום שלי. אבל למה שאני לא במקום שלי? אם אדם הראשון היה אומר אמת, אז מה היה קורה? הוא היה אומר ככה, אני בגן עדן, אבל התנהגתי כמו בגיהנום. ובאמת מצד מה שעשיתי, באמת פישלתי בגדול. בן אדם שאומר אמת, הוא נשאר במקום שלו. אני עושה את החשבון ואני מראה את התמונה. הנה התמונה, זה המקום שלי, זה המצב שלי. בן אדם שמכחיש את המקום שלו, מכחיש את המציאות שלו, מכחיש את מה שעובר עליו, אז הוא בעצמו מזיז את עצמו מהמקום שלו. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, נשקף לך את זה. בוא תראה איך זה נראה, בוא תראה איך זה מרגיש, בוא תראה איך אתה מתנהג. אתה לא במקום שלך. אז ממילא זה מה שקורה לך במציאות, שאתה צריך לגלות למקום אחר. אז מה התיקון בזה? איפה מגיע התיקון? בחסידות אנחנו לומדים שהמושג עונש, בהרגשה שאנחנו רגילים להרגיש למילה עונש, זה הרגשה מאוד קשה. אבל באמת צריך לשנות את המילה עונש, לא כך לשנות, אבל להסביר. שבאמת המילה עונש יהיה יותר מדויק לקרוא לה תיקון. אז מה התיקון בגלות? לא מספיק שאני לא במקום שלי מבחינה נפשית, עכשיו אני צריך גם להיזרק ולהיות לא במקום שלי מבחינה נפשית, מבחינה רגשית, שהכל מטולטל, הכל מבולבל. גם קין מקבל את התיקון הזה, נע ונד יהיה בארץ. מה זה נע ונד? נע זה תנועה, נכון? הוא כל הזמן בתנועה. הוא חושב שהוא הולך לטייל בעולם, אבל פשוט הוא לא מוצא את עצמו. ונד, זה אפילו אם הוא יהיה במקום אחד, הוא בתנודה, הוא אין לו שקט, הוא חי על כדורים, הוא לא יכול להירגע, הוא לא יכול, רגע, שנייה, 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 רגע, לאט לאט, בוא. הוא לא יכול. זה נע ונד. אז מה התיקון שבדבר הזה? התיקון שבדבר הזה, שכשהמציאות החיצונית משקפת לבן אדם את החיסרון הפנימי שלו, אז יש לו אפשרות להתעורר. יש לו אפשרות להתעורר ולהגיד, אני לא במקום שלי. אני לא במקום שלי ואני רוצה לחזור למקום שלי. כמו שאני רוצה לחזור למקום שלי באופן חיצוני, אני רוצה לחזור למקום שלי באופן פנימי. אני רוצה משפחה, אני רוצה בית, אני רוצה ילדים, אני רוצה אהבה, אני רוצה זוגיות, אני רוצה ארץ, אני רוצה חברים, אני רוצה קהילה, אני רוצה אלוקים, אני רוצה שייכות. ובשביל זה אני צריך להיות אמיתי. אבל אני אהיה אמיתי, כי מי שלא אמיתי, המציאות פולטת אותו, המציאות זורקת אותו, והוא גולה ממקום למקום. רוצה לקרוא לכם פה קטע מתוך הספר המדהים של הרמח"ל, דרך השם לרמח"ל, וממה שהוא מסביר את כל המציאות, והוא אומר, איך נראה העולם במצב של גלות. אז העולם במצב של גלות נראה ככה. בני האדם שטופים אחר התאווה, מואסים בחוכמה, רחוקים ממנה, ולא פונים לעבודה, כי אם מעט או כלום, לא רוצים להשתנות. והאמת ארצה, אדם מדבר אמת, כולם בזים לו, והרשע גובר ומצליח, התרמית והטעות רבה, ועבודות נוכריות בעולם, והמידות הטובות נעדרות, המידות רעות נמצאות מאוד, וכנגד זה, בגלל כל המצב הפנימי הזה, השקט חסר, ואין שלווה. אולי יש שפע, אבל אין שלווה. והאיסורים והנזקים רבים. והאדון ברוך הוא מסתיר כבודו מעולמו. והעולם הולך כאילו נעזב למקרה ומושלח לטבע. ואין הקדוש ברוך הוא שמח על מעשיו, ואין בני האדם שמחים לפניו, ולא מכירים ויודעים מהי שמחת הבריות לפני בוראם. לא יודעים על מה, מה, על מה אתה מדבר? מה זה נקרא? שמחה, שמחת הבריות לפני בוראם. ובזמן כזה הרעים גוברים והטובים נשפלים. לא צריך להרחיב, נכון? אבל רגע, יש פה משהו אחר. המצב הטוב של העולם הזה באמת. בואו נראה לאן אנחנו הולכים. לאן אנחנו רוצים להגיע ולאן נגיע. המצב הטוב של העולם הזה באמת, הוא שיהיו בני האדם דבקים לחוכמה, שמחפשים חוכמה אמיתית, מחפשים חוכמת אמת, ועוסקים בעבודת בוראם, ויהיה האמת גלוי וברור, ויהיה הרשע נרדף ונכנע, והתרמית מושלח, ולא תימצא עבודה בעולם בלתי אליו יתברך שמו, וכל המידות הטובות תימצאנה ותגברנה, ותורחקנה המידות הרעות ותימאסנה. שרואים איזה מידה רעה, זה מאוס, כולם מתרחקים מזה. וכנגד זה, תרבה השלווה והשקט. כל הבתי חולים, כל הבתי חרושת לתרופות, סוגרים את הבסטה. ולא יימצאו איסורים ומכאובים ונזקים. ויהיה האדון ברוך הוא משרה כבודו בגלוי בעולמו, ושמח על מעשיו, ומעשיו שמחים ועלזים לפניו. השתבח שמו. איפה זה? איפה כל הדבר הזה? מתי? מתי? לא נשאר הרבה זמן האמת. ואנחנו יודעים דבר אחד מאוד חשוב. שיש לנו איזה מבחן. שאנחנו נעמוד בו, אז אנחנו נגיע למקום הזה. אז בואו נחזור רגע אחורה. אדם הראשון רצה להבין, אבל הוא לא רצה להיות אמיתי. הוא לא הסכים להיות אמיתי. הוא לא הסכים לפנות לקדוש ברוך הוא ולהתפלל. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם צדיקים, וכל העבודה של הצדיקים, מאז אדם הראשון ועד היום, זה לתקן את העולם. לתקן את העולם זה לא איזה משהו חיצוני. זה לא שאנחנו נשב ונראה איזה סרט, והם יעשו את הכל. זה לא נקרא לתקן את העולם, זה בהוליווד ככה זה עובד. לתקן את העולם זה שהם יורדים עד אלינו, למקום שלנו, ומסבירים לנו מה נדרש מאיתנו, וזה חייב להיות משהו פשוט וקל מאוד. והם נותנים לנו את הכוח להחזיק מעמד, עד שאנחנו נתקן את מה שצריך לתקן. ומסבירים לנו איך הדבר הזה עובד. וחז"ל אומרים שהתיקון של העולם, התיקון הסופי של העולם, יבוא על ידי שני משיחים. דרך כלל אומרים המשיח. אבל באמת חז"ל מדברים על שני משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אז באמת כפשוטו, אנחנו צריכים שוב לומר, באמת אנחנו מצפים שיגיעו האנשים האלה. שיגיעו האנשים הנשגבים האלה ויובילו את העולם. ובאמת יש אפשרות די סבירה ויותר מסבירה שהם כבר הופיעו. וגם אם לא נמצאים עדיין בחדשות, ובמקום זה בחדשות יש את כל הרשע והפשע, אז האנשים האלה נמצאים בעולם, וההדרכה שלהם נמצאת בעולם, ומי שמחפש את זה יכול למצוא את זה. וכשהם יעלו לכותרות, והרשע והתרמית יושלח, והאמת תתגלה, אז מי שהלך בדרכים שלהם, אז הוא גם, הוא גם יהיה שם על הבמה הזאת, על במת הכבוד הזאת, ואז יגידו, הנה האנשים האלה, האנשים המדהימים האלה, האנשים הנשגבים האלה, גם כשהכל היה חשוך, הם לא האמינו בחושך, הם האמינו באור, והם הלכו אחרי הצדיקים, והם הגיעו, והם הביאו את הגאולה, לא רק שהם הגיעו. רבי נחמן כותב בתורה ב' משפט כזה, תורה ב' בליקוטי מוהר"ן, על ידי תורתנו ותפילתנו תהיה הגאולה. אז באמת, שני המשיחים, כל אחד מהם זה כוח שפועל בעולם, שהוא מייצג אותו, את הכוח הזה בשלמות, והוא מדריך אותנו איך לעשות את הדבר הזה, איך לפעול עם הכוח הזה, וכשאנחנו הולכים בדרכים שלהם, אנחנו נותנים להם כוח, הם מתקרבים, הם מגיעים. התחלה של עם ישראל, הבניין של עם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל זה הדבר הכי קדוש שיש בעולם, והקדוש ברוך הוא חיכה שיבוא מישהו שיהיה ראוי לקבל את הדבר הזה. אברהם, אחרי קרוב ל-2000 שנה, אברהם אבינו נולד בשנת 1948 שנה לבריאת העולם. מעניין. אז אברהם אבינו, קרוב ל-2000 שנה אחרי שנברא העולם, היה מספיק ראוי בשביל ללכת על הדבר הזה, לעשות את העבודה הזאת. ואז ממנו יצא יצחק, ממנו יצא יעקב. אנחנו אמרנו לא מזמן בהגדה של פסח, את השבח של יעקב אבינו, וכתוב שם את האויב הגדול של יעקב אבינו, והאויב הזה הוא לבן. לבן ביקש לעקור את הכל. לבן הארמי, כן. כשאנחנו מסתכלים בתורה, אנחנו לא רואים שלבן ביקש לעקור את הכל. לבן הוא אדם ידידותי, והוא לבוש בגדים לבנים, והוא בן אדם שמדבר יפה, יודע להסביר את עצמו, כמו 1,000 עורכי דין אם הוא יודע לדבר יפה, ורואים את כל מה שהוא מסביר בתורה. הוא בן אדם בסדר גמור, לא רואים שום דבר נורא שהוא עשה. כשקוראים על פרעו למשל, רואים שהוא פשוט רוצח. זה לא משהו... אבל ההגדה של פסח אומרת, פרעו זה כסף קטן לעומת לבן. למה? מה לבן עשה? לבן ביקש לעקור את הכל. לבן רצה להרוס באמת את עם ישראל. איך לבן רצה להרוס את עם ישראל? לא כך ברור. אז אנחנו רואים שיעקב אבינו, הבכיר שבאבות, השלם שבאבות, שממנו צריך לצאת עם ישראל, שיש לנו את אברהם, ויש לנו את יצחק, יש לנו את יעקב, אחר כך 12 שבטים, אחר כך 70 נפשות בית יעקב, והם יורדים למצרים, הם מזדקחים, ומהם יוצאים בסופו של דבר, אחרי מאות שנים, 600,000 ראשי משפחות שעומדים תחת הר סיני, ומקבלים נשמות קדושות של עם ישראל, מקבלים את התורה. אבל בשורש של זה, השורש השורשי ביותר של זה, זה יעקב. כי מאברהם עדיין יצא ישמעאל, זה פסולת, ומיצחק יצא עשיו, זה פסולת. יעקב הוא שלם. אבל לבן, יעקב הולך לקחת אישה, לקחת התחתן, ולקחת אישה מלבן. ככה הוא מבין שצריך לעשות. ולבן, זה באמת נראה סיפור מאוד תמים, שלא נראה שום דבר בעייתי, חוץ מזה שלא יודע, אולי זה מנהג שם. לבן רצה שיעקב יישא את לאה, ויעקב רצה לשאת את רחל. אז הוא רימה אותו והחליף אותם, גם הסביר לו, תראה, זה לא מקובל אצלנו, בדרך כלל זה הולך ככה, זה נראה כאילו משהו סביר, או בסדר. לא, הסיפור הזה של רחל ולאה, זה נקרא לבן ביקש לעקור את הכל. למה? השורש של כל הקלקול זה עץ הדעת טוב ורע. בן אדם, אדם הראשון אמר, אני רוצה להבין. אני רוצה להבין כדי לשלוט. אני רוצה להבין כדי להיות אלוקים, כדי להיות בראש. ואני לא רוצה להיכנע. אני לא רוצה להיות מקום שני. אני רוצה להיות מקום ראשון. זה מה שהנחש אומר לחווה, והייתם כאלוקים. אתם המרכז. ואמרנו שאפילו שהאדם הראשון חטא, אם הוא היה מתפלל, התפילה זה הכנעה. הכנעה זה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להבין, ואני יודע שאתה רוצה גם שאני אבין, אבל אני לא יכול להבין בלי קשר איתך. כי אם אתה לא תעמיד אותי על הטעות, אז ההבנה שלי תהיה הכל גאווה. האדם יכול גם ללמוד תורה ולהפוך להיות משהו נורא והיום. הוא יכול להשתמש עם הידע שלו כדי לפגוע, כדי להזיק, כדי להתגאות. תורה זה לא חברת ביטוח. זה הדבר הכי קדוש בעולם, אבל יש בזה סכנה. מה הסכנה שבזה? אז אנחנו רואים שחזל אומרים, זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מוות. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אבל הוא לא נתן אותה סגורה. מה הכוונה סגורה? אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה, וכל מי שהיה קורא היה אומר, זה מדהים, איך זה מסתדר, איך זה מסביר את הכל, איזה יופי, איזה עומק, איזה משמעות, זה בדיוק החיים שלי, איזה יופי. הכל מובן, הכל ברור, הכל מסתדר, הכל מתיישב. מה היה קורה לבן אדם שלומד תורה כזאת? הוא היה נהיה מלאך, ולא היה לו שום חשק לעשות שום עבירה ושום חטא ושום אבון. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה נותן תורה כזאת, מה היה קורה? לא הייתה בחירה. בגן עדן הייתה תורה כזאת, זה נקרא עץ החיים. עץ החיים זה תורה מזוככת, שאתה מבין משהו ואתה משתנה והופך להיות יותר טוב, יותר טהור, יותר קדוש. אבל אדם הראשון אכל מעץ הדעת, עץ הדעת זה תערובת. אתה יכול להבין ככה, אתה יכול להבין הפוך, אתה יכול לפרש איך שאתה רוצה. ההבנה שלך בתורה היא תלויה בך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח אור, שולח הבנה, שולח דעת, כשזה מגיע אליך, אם אתה בן אדם שרוצה אמת, רוצה ניקיון, רוצה טוב, אתה תבין את התורה בצורה הנכונה והאמיתית שלה. ואם אתה לא רוצה, אתה תבין את התורה איך שבא לך, ואתה תוכל עם התורה להגיע למסקנות הכי הפוכות. זה פשוט דבר מפחיד. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, והוא הסביר למשה רבנו את התורה. אז למשל, בתחילת התורה יש פסוק, מה כתוב בתורה? שכתוב נעשה אדם. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה כותב ככה? התחיל לבכות. למה אתה כותב את זה? הרי עכשיו יבואו אנשים ויגידו, הנה, יש כל מיני, יש אלוקים כזה, יש כל מיני כוחות ביקום, בקוסמוס, אינג, יאנג, כל מיני, יש דברים, כל מיני דברים, זה לא רק אחד. הנה, אתה כותב נעשה אדם, אז זה לשון רבים, כאילו יש הרבה אלוקות. יש הרבה, יש נצרות, יש זה, הכל טוב, זה מה שיגידו. למה אתה כותב את זה? תכתוב, עשה אדם. הרי זה רק אתה עושה אדם, אף אחד לא עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל הרוצה לטעות, יבוא ויתאה. אני אסביר לך את הפירוש, יש פירוש. אבל, אז למה אתה כותב ככה? תכתוב שאי אפשר יהיה להבין את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, דווקא אני בכוונה עושה את זה. שאפשר יהיה להבין את זה עקום, איך שבן אדם רוצה. בדרך שהאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אז התורה היא לא סגורה, היא עץ הדעת טוב ורע. אדם יכול ללמוד תורה ולהתעקם ולהשתבש. אז התורה לא פותרת לבן אדם את הבעיה. התורה אומרת לבן אדם, תבוא עם כלי נקי, תקבל משהו טוב. יש יין משובח שעולה אלפי שקלים, לא יודע, מאיזושהי בציר, לא יודע מה, ועכשיו, אם ימזגו לי לקוס הזאת, את היין הזה, זה לא יעזור לי, כי יש פה קפה. ואפילו אם לא היה פה קפה, אלא הייתה פה רק איזו טיפה של בוץ, אז זה לא משנה כמה טוב היין שימזגו לי לקוס, כי הקוס שלי לא נקייה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תביא משהו נקי, תנקה את הלב שלך, תנקה את הכוונות שלך, תנקה את הרצון שלך, ואז כשאני אשים לך את היין של התורה, אז יהיה לך טוב. זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם מוות. זאת אומרת, יכול להיות מצב, זה דבר מחריד, שאדם לומד תורה והוא נהיה מושחת, והוא מקבל אינפורמציה ומקבל ידע שעוזר לו לעשות רע בעולם. זה מה שכתוב. לא, העבודה על הכוונה שלי, על הרצון שלי ועל המידות שלי, כן? העבודה מתחילה בי. אני צריך לבוא לתורה עם כוונה. הכוונה שלי היא, אני רוצה את האמת, אני רוצה כוונה תאורה. אבל איך אפשר? אז זה הנקודה של תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מסתדר לבד עם התורה שלך. אני מפחד מעצמי, אני מפחד מהפרשנות שלי. אני יודע שכל דבר אני מחפש להקם ולהוריד את זה. ואני רוצה את האמת. אני לא רוצה עכשיו לחפש בתורה פרשנויות שאחר כך יצדיקו את כל השטויות שלי. אז בשביל מה צריך לתת תורה? לא צריך לתת תורה, כל אחד עושה מה שבא לו ממילא. אני רוצה את התורה שלך. אז באמת, כדי שהתורה תהפוך אותי למשהו קדוש, ולא למשהו ההפך מקדוש, כדי שהתורה תכניס אור לחיים שלי ולא חושך, אז אני צריך תפילה. כי תפילה זה, אני צריך עזרה. אני לא סומך על השכל שלי, אני לא סומך על ההבנות שלי. ההבנות שלי לא יעזרו לי. וגם אנחנו רואים שאנשים, רבי נחמן אומר דבר מדהים, רבי נחמן אומר שהיו הרבה משברים הרי לעם ישראל, הרבה רדיפות, הרבה צרות. והוא אומר, אם נסתכל נראה, האנשים שהחזיקו מעמד במשברים הרוחניים שהיו על עם ישראל, זה לאו דווקא החכמים. לאו דווקא המבריקים. זה האנשים הפשוטים, התמימים, המאמינים. הם החזיקו מעמד ומסרות הנפש בשביל האמת. למה? כי חוכמה זה לא הגנה. החוכמה זה לא הגנה לשום דבר, אפילו לא חוכמת התורה. אלא אם כן, אתה בא עם תפילה. תפילה זה, אני לא יודע כלום, ואני, גם מה שאני יודע, אני שם בערבון מוגבל, אני צריך עזרה. אני יודע שיש בי משהו שמחפש להתעקם, ואני רוצה, אני לא רוצה להתעקם, אני רוצה להתיישר, אני רוצה את הטוב. ואני יודע שהתורה היא פתוחה, היא לא סגורה, זה מפחיד אותי. יש בה טוב, יש בה רע, עץ הדעת, טוב ורע. התורה שלנו זה עץ הדעת, טוב ורע. ואפשר ללמוד את כל התורה ולמצוא, אפשר, אני יכול לעשות לכם שיעור של כמה שעות, להראות כאלה דברים בתורה שהם פשוט נגד התורה. הם נגד האמונה שלנו. הדבר הכי מקובל וידוע, אני רק מביא את זה בתור דוגמה. תעברו על כל התנך, כל הצדיקים, אולי לא כל, אבל הרבה מאוד מהצדיקים עושים דברים בלתי נסבלים. זה צדיק? ככה אתה מתנהג? מה קורה איתך? עוד לא הגענו לדוד המלך. אני מדבר על האדם הראשון. כל הצדיקים. כתוב עליהם דברים ממש. האחים של יוסף מוכרים אותו לעבד. מה, איפה שמענו כזה? אצל החמולות הכי מושחתות לא קורה דבר כזה. קורה. אבל זה נקרא צדיקים. וככה בכל התורה. יש פה איזה סיפור. זאת אומרת, הרי מה הבעיה לטייח את זה? מה הבעיה לעשות את זה יפה? כמו הנוצרים. שכל קדוש במרכאות שלהם הוא פשוט מושלם, לא טועה אף פעם. למה צריך לפתוח תיק על כל אחד? כל התורה על כל צדיק פותחים תיק ומספרים דברים. מה קורה פה? אני אמור להאמין באנשים האלה? אני אמור ללכת אחריהם? הם אמור לתת לי דוגמה? אז זה בדיוק הקטע. תקשיב, יש פה סיפור. שמים לך מוקשים בדרך, בכוונה. אם אתה תרצה לחפש אותם, אנחנו נעזור לך למצוא אותם. אתה מוזמן למצוא אותם, תהיה רגוע. זה בכוונה ככה. אז מה האמת? אני רוצה לדעת מה האמת, איך אני יודע מה האמת? ולא רק מה האמת על מה שכתוב בתורה, מה האמת על מה שכתוב בחיים שלי. התורה אמורה להיות לי תורת חיים. וכמה פעמים אנשים לומדים תורה, וזה לא תורת חיים, זה תורת שעמום, זה תורת מוות, זה תורת תוקפנות, זה תורת שתלטנות. בשם התורה גברים שולטים על אנשים, בשם התורה פוגעים בילדים, בשם התורה עושים כל מיני דברים. איך זה יכול להיות? מה זה התורה? והם מביאים לך פסוקים, מביאים לך ציטוטים, אז מה קורה פה? מה קורה פה? אני רוצה שיהיה לי נעים, אני רוצה שיהיה לי טוב, התורה אמורה להיות דבר טוב. מה אני צריך לעשות? אני צריך תפילה. כי בלי תפילה זה לא יעבוד. לכן הגמרא אומרת, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. מי שאומר, אני רק תורה. על מה אתה סומך? מה זאת אומרת רק תורה? יש סם מוות, מה זה? אתה יודע, בקוס הזאת יכול להיות, אתה יכול למות, אתה יכול לחיות. מי ישתה מזה? אף אחד לא ישתה מזה. קודם כל תסביר לי, אני צריך איזושהי הגנה. אם אין לי הגנה, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה בכלל. יעקב אבינו לא ידע את זה, מה שאנחנו אומרים עכשיו. הוא הבין שהכוח של התורה הוא כל כך גדול, הוא כל כך עוצמתי, שהוא יכול לשנות הכל. ובאמת הכוח של התורה באמת יכול לשנות הכל. וחז"ל אומרים שאם אדם לומד תורה, אפילו שהוא לא נקי לגמרי, התורה יש לה כוח עצום להשפיע עליו ולשנות אותו ולזכך אותו. כן, אבל בכל אופן, אי אפשר לסמוך על הבן אדם. יעקב אבינו לא הבין עד כמה זה מגיע. אנחנו יודעים שחז"ל מסבירים שהבנות של לבן, רחל ולאה, כל אחת מהן הייתה כוח בעולם. רחל, התורה אומרת שהייתה יפת תואר ויפת מראה. בסדר, מה רוצים להגיד לי פה? וחז"ל אומרים שהעניין של יפת תואר ויפת מראה זה העניין של התורה. תורה זה דבר יפה, חוכמה זה דבר יפה. ומי שקצת למד תורה, שמע דברי תורה לא עצבניים, אז הוא ראה שזה יפה. יפה, זה נעים, זה מעניין, זה נוגע ללב, זה מדבר לחיים שלי, זה חוכמה, זה עמוק, זה שלנו, זה יהודי, זה טוב. אני רוצה את זה, זה טוב לי. זה תורה, זה יפה. יפת תואר ויפת מראה. לאה, ועיני לאה רכות. לא כתוב שהייתה יפה. אחד שאישה שבוכה כל הזמן, זה לא מוסיף לה יופי. למה היא בכתה כל הזמן? היא בכתה כי הייתה מתפללת שלא תיפול בחלקו של עשיו. כי כולם היו אומרים, יש פה יעקב ועשיו, יש רחל ולאה, אז זה מתאים רחל, יעקב, לאה, לעשיו. זה ככה, זה טוב לסדר את זה ככה. אז היא אמרה, לא רוצה. והייתה בוכה ומתפללת שלא תיפול בחלקו של עשיו. לאה היא תפילה. זה המהות של לאה. יעקב אבינו אמר, אני מסתכל על הדבר שעומד מולי, אני מבין שהדבר המרכזי זה תורה, לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, לקבל דעת מהקדוש ברוך הוא, ואדם לומד תורה, הוא משתנה, הוא מזדכך, הוא משתפר. ויאהב יעקב את רחל. לבן ידע את אותו דבר. העיקר בחיים זה חוכמה. אנחנו נהרוס את הכל. לבן ביקש לעקור את הכל. לבן אמר, אני אכניס את לאה לפני רחל. אני אגרום לזה שלאה תהיה ראשונה. ואז אני אהרוס את החוכמה. החוכמה, אם היא באה עם דמעות, אין לה חן, אין לה יופי, היא פגומה. ואדם שהוא אמור להחכים, אבל הוא עם לב שבור, והוא אומר, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אז החוכמה שלו תיפגם, ואז התורה תיפגם, עם ישראל ייפגם, אני אהרוס את הכל. לבן ביקש לעקור את הכל, לבן ביקש להכניס את לאה לפני רחל, ולעשות עוול שאי אפשר לתאר לעם ישראל, בזה שהוא פוגע בתורה, ומוציא לה את היופי שלה, מוציא לה את העוצמה שלה, מוציא לה את החדות שלה, מוציא לה את הבהירות שלה, מכניס שם ספק, מכניס שם דמעות, מכניס שם בלבול, מכניס שם הכנעה, דברים חלשים של חולשה, איפה החוזק, זה מה שהוא חשב. ויעקב אבינו ידע שמי שמנהל את העולם זה לא לבן. וכשהוא הבין שיש איזה משהו שקרה פה של לאה קודמת, אז הוא הבין שהוא טעה. הוא הבין איזה דבר עמוק, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, איך לא תפסתי את הנקודה הזאת. חוכמה, אפילו חוכמה של תורה, אם היא באה עם ברק, זה מביא גאווה. אם היא באה עם חדות ובהירות ושלמות, זה מביא התנשאות, זה מביא רעל, זה מרחיק את הבן אדם מאחרים. חייבים לשבור את הרעל הזה. חייבים הכנעה, חייבים שאני לא ידע. רבי נחמן אמר, הלא יודע שלי הוא יותר גדול מה יודע שלי. מה שאני לא יודע, זה יותר ממה שאני יודע. אז הלא יודע שלי הוא מגן על מה שאני יודע. ואם כל מה שיש לי זה מה שאני יודע, אז זה גאווה. גאווה, מה בעיה בגאווה? מה רע בגאווה? גאווה זה בן אדם נפרד מכל העולם. הוא חושב שרק הוא קיים, הוא לא סופר אחרים. זה בדיוק ההפך מהכוונה של הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שבן אדם יתחברו, יראו את הטוב אחד בשני, ויאמינו אחד בשני. אבל בן אדם שהוא מתגאה, אז מה זה עוזר? הוא לא רואה אף אחד, רק את עצמו. שזה הבעל שם טוב בא. כי הבעל שם טוב ראה שאומנם אנשים היו גדולים בתורה, אבל הם זלזלו באנשים פשוטים שאין בהם את התורה. יעקב אבינו הבין מיד, הוא היה מאיר הבנה, הוא היה חכם, היה לו את התורה. יעקב זה אמת, זה כוח התורה. הוא הבין שבאמת הדבר המרכזי זה תפילה. והתורה מקבלת את הכל מהתפילה. כל מה שאני יודע זה בזכות מה שאני לא יודע. כל מה שיש לי זה בזכות שאני יודע שהקדוש ברוך הוא פה בתמונה, ויש לי שברון לב, יש לי בלבול, ואני מבקש רחמים, ואני לא מסתדר לבד, ואני לא מבין לבד, ואני הכל זה מהקדוש ברוך הוא, ורק הוא יכול לעזור לי להבין משהו. אני לא יכול לשלוט בכלום, אני לא יכול להבין כלום, לא משנה כמה אני אלמד. אפילו שלמה המלך, החכם באדם, אמר, חשבתי שאני הכי חכם, מסתבר שאני לא מבין כלום. והוא היה צריך לשלם על זה, הרבה. יעקב אבינו הבין את הדבר הזה. התורה אומרת, תראו זה פסוק, הרי בהתחלה הוא אהב את רחל, הוא רצה את רחל. זה לא סתם איזה סיפור התאהבות כזה של חיצוניות. הוא ראה את התוכן הפנימי, הוא הבין שזה הדבר שצריך לבנות את עם ישראל. אחר כך כתוב, ויאהב גם את רחל מלאה. הוא אהב גם את רחל. הוא אהב את לאה, הוא אהב גם את רחל. הוא הבין את הנקודה, הוא הבין את הפנימיות של הנקודה. מהשורש הזה של יעקב, שהאימהות שלנו, רחל ולאה, נמצאות שם בשורש הזה, מכאן יוצא לעולם הכוח של תורה ושל תפילה. איפה קשור יוסף לתורה? איפה ראינו שיוסף קשור לתורה? יוסף, אנחנו יודעים, קשור למשהו אחר. יוסף קשור לשמירת הברית. יוסף קשור לקדושה, לקדושה של קשר בין איש לאישה. זה הסיפור של יוסף. הוא שמור, הוא קדוש, הוא נאמן. זה הסיפור של יוסף. אז מה זה קשור, מה זה קשור לתורה? אמרנו שמשיח בן יוסף, הוא יוצא מרחל. רחל בא יוסף. יוסף הוא התורה, כוח התורה. זה הכוח של רחל. אבל אמרנו, אבל בכלל יוסף זה עניין של קדושה. מה זה קשור? רבי נחמן מסביר ואומר, דבר מאוד פשוט. כשאדם הוא קדוש, זאת אומרת שהוא שומר את עצמו והוא נאמן בזוגיות ובכל העניינים שקשורים לאישות, הוא נאמן והוא קדוש והוא שמור. אז מה שקורה, שהמוח שלו שמור. אז הוא יכול להבין משהו. וכשהוא לא שמור, הוא לא יכול להבין כלום. אין לו מוח בכלל, הוא לא יכול להבין כלום. זה בכלל לא רלוונטי. המוח שלו לא עובד. הכל משובש, הכל פגום, כי המוח שלו נפגם. אז עכשיו אנחנו הולכים בכלל למקום אחר. אנחנו צריכים עוד פעם לחזור לתפילה. מלאה בא יהודה. נכון? ולמה קוראים ליהודה יהודה? לאה אומרת, הפעם הודה את השם. אני מודה לשם. השם של יהודה זה אני מודה לשם, אני מודה. אגב, זה דבר מאוד מעניין. הרי יש 12 שבטים, יהודה זה רק אחד מהם. למה כל עם ישראל נקראים יהודים? היה צריך לקרוא לנו יהודים, לוויים, יששכרים, נפתליים, נכון? גדיים. אז נכון, אין לנו פה את כל 12 שבטים, אבל נגיד הכהנים, יש לנו כהנים ולוויים. גם הכהנים וגם הלוויים שלנו הם שבט לוי. למה קוראים גם להם יהודים ולא לוויים? יהודים, כולם נקראים יהודים. במה זכה יהודה שכולם יקראו יהודים? התשובה היא, יהודה הודה. הוא ידע להודות. יש ביהודה יש שני חלקים. תודה והודאה. אני אומר תודה ואני מודה על האמת. אז הנה יהודה מתחיל לתקן את אדם הראשון, כי אדם הראשון לא הודה על האמת. וידוי, הודאה, מודה. יהודה עשה טעות. עוד פעם, מי שקורא את הטעות של יהודה, זה נראה כמו דבר חמור ביותר, והתורה מכוונת שאתה טיפול בפח הזה. בכל אופן, יהודה עשה איזושהי טעות. ויהודה עומד מול ההורים שלו, מול המשפחה שלו, מול כולם, ומאשים את תמר באיזה מעשה שלא יעשה. ופתאום כל הגלגל מסתובב, ומסתבר שזה בכלל הוא. הוא יכול להגיד, זה לא אני, מה זה קשור אליי, ולהתחמק מהביזיון הנורא. אבל התורה אומרת שיהודה אומר, צדקה, ממני. כן? יש אמפיתיאטרון שלם, וכל עם ישראל עומד שם, וכל גדולי ישראל עומדים שם, ויהודה בא ואומר, יש לי טענה, ופתאום מסתבר שהוא אחראי לסיפור הזה. ולא כמו אדם הראשון אומר, טעיתי, אני. איזה גדולה, איזה כוח. זה משיח בן דוד שבא מיהודה. זה תפילה. יהודה מודה. אמרנו, אם אדם הראשון היה מודה על מה שהקדוש ברוך הוא אומר, תגיד, מה קורה איתך? אני מודה. טעיתי. זה תפילה, זה אמת. היית נשאר בגן עדן, לא היית מתגרש מגן עדן. ויהודה יודע להגיד תודה. ומיהודה בא דוד המלך. דוד המלך, תחשבו, מלך ישראל, ברור שהוא היה בן אדם מאוד חכם, וקוראים את הסיפור חיים שלו, ואת כל הסיפור מה שעבר עליו, הוא בן אדם חכם מאוד. והוא היה יכול להשאיר לנו ספרים של תורה. תורת דוד, מה השאיר לנו? תהילים, מכל הספרים שבעולם זה מה שהשארת. ומה כתוב שם? בכה, צעק, הרגיש רע, עבר עליו, דברים קשים כל כך, בדידות, חרפה, חרפת אדם ובזוי עם, איזה רגשות קשים עוברים עליו. זה מה, מה שהשארת לי, מסמך שמתאר את הרגשות הקשים שלך, ואת המשברים שלך, וזה התפילות שלך, דוד המלך, זה מה שהשארת לנו, כן? כי דוד המלך זה משיח, ממנו יוצא משיח בן דוד, שזה תפילה, הוא יוצא מיהודה, ואנחנו רואים דבר מדהים, דוד הוא לא היה המלך הראשון של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בעצמו בחר בשאול. שאול היה ראוי להיות מלך. למה הוא איבד את זה? מה קרה? מה הוא עשה? הוא עשה טעויות. בגלל הטעויות הוא איבד את זה? לא. הוא עשה טעויות, אבל כשבא אליו שמואל הנביא ואומר לו מה עשית, אז הוא לא היה יכול להגיד טעיתי. אמר, תראה ותבין. נכון, יש תמיד סיבות. זה התחיל מהאדם הראשון, האישה. האישה אומרת הנחש. תמיד יש סיבות, תמיד יש תירוצים. אבל תהיה אמיתי. שאול טעה, כשבא אליו שמואל אומר לו מה קרה, הוא אומר לו תראה ותבין והעם וקרה ככה. אז שמואל אומר לו, אתה לא יכול להיות מלך. אתה לא יכול להיות מלך. אתה לא יכול להניג את עם ישראל, אתה לא יכול לגאול את עם ישראל, אתה לא יכול לתקן את עם ישראל. כי אתה לא אמיתי עד הסוף, הסוף, הסוף. אתה לא יכול. דוד, אומרים חז"ל, עשה יותר טעויות מאשר שאול. הוא נשאר מלך. דוד מלך ישראל חי וקיים, מזרעו של דוד יבוא הגואל. למה טעויות לא העיפו אותו מהכיסא? כי הוא ידע להגיד טעיתי. בא אליו נתן הנביא ואמר לו תראה מה קרה ועשי. טעיתי. כמו יהודה. זה מתקן את הכל. אז הכוח הזה של להגיד טעיתי זה לא כוח של חוכמה. אדם יש לו חוכמה של התורה, זה עוד לא מספיק שיגיד טעיתי. שלהגיד טעיתי, להודות בטעות, זה מאוד מאוד קשה, כי זה נוגע לבן אדם בנקודה הכי הכי עמוקה של האגו שלו. האדם בא, אומר משהו פתאום, לא צריך להגיע רחוק, לא צריך להגיע לאדם הראשון, או לדוד המלך, או ליהודה, כל אחד מכיר את הסיפור הזה. האדם עומד מול הבוס שלו, מול החבר שלו, מול הבן זוג שלו, ואומר איזה משהו, ופתאום הוא קולט שהוא פשוט בלבל את המוח. והוא פשוט טעה. אפילו אם השני לא עשה לו את ההסבר, לא אמר לו, תקשיב, איך אתה מתנהג? פתאום קולט שהוא טעה. זה מאוד קשה לעצור ולהגיד, אוקיי, נכון, מאוד קשה. אבל איך קונים את הדבר הזה? איך קונים את האמת הזאת? איך קונים את האמת הקדושה הזאת שיכולה לתקן את הכל? אדם הראשון היה יכול להישאר בגן עדן, לא היה צריך את כל 6,000 שנה, לא היה צריך את כל הגלות הזאת, היית נשאר במקום שלך, רק אל תשקר. יהיה אמיתי. איך קונים את זה? אי אפשר לקנות את זה עם תורה. תורה אתה לומד, 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 ולא רק שאתה לומד, אתה מחכים, ולא רק שאתה מחכים, אתה מתגאה. אז הפוך, זה יוצא הפוך. אז איך אתה תוותר על זה? איך תוותר על המעמד שלך, ועל הידע שלך, ועל הכל? ברגע שתדע שהמעמד שלך והידע שלך, זה בכלל לא הנקודה. הנקודה זה משהו אחר. וזה יכול להיות רק על ידי תפילה. לכן, דוד המלך הוא הכוח של התפילה, והוא המשיח העיקרי, הוא בא מלאה, שהיא העיקרית, והיא הראשונה, ויהודה שהודה, וגם ידע להגיד תודה, וגם ידע להודות. זה הכוחות שיש לנו, צריך להבין, אנחנו לא חס ושלום מדברים נגד התורה, אבל אמרנו, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. התורה צריכה לבוא, לשבת בתוך כלי נקי, אני לא יכול לנקות את הכלי שלי רק על ידי תפילה. זה העניין. עכשיו אנחנו מבינים מה שרבי נחמן כותב. על ידי זה הולך ביחד. צריך ללמוד תורה, אבל כדי שהתורה שאני לומד זה קל לקיים אותה כשאני אבין שזה שם חיים. אם אומרים לבן אדם בוא למסעדה ונשב נאכל אוכל טוב ונשתה משקאות טובים, ונהנה ונצחק, זה קשה? זה לא קשה, למה זה קשה? זה נעים, נכון? עם חברים, עם משפחה, אנשים שאני אוהב, מה הבעיה בזה? למה התורה זה קשה? זה קשה בגלל אותה סיבה, שזה מעורב טוב ורע, אז הרע מראה לי שזה קשה. זה קשה, זה מסובך, זה גדול עליי, זה לא מתאים לי, זה לא שייך אליי, זה לא נוגע אליי, זה רק מפריע לי, זה תוקע אותי. זה הסמוות שבתורה. לכן, אף אחד לא רוצה שם מוות. אף אחד לא רוצה שיזמינו אותה עכשיו למקום שיכניסו לו מכות. אף אחד לא יבוא למקום הזה. אז באמת, מה מאפשר לי לקבל את התורה בצורה כזאת? ולהבין אותה בצורה נכונה. מה מאפשר לי? אני אתן לכם דוגמה. חז"ל אומרים משפט כזה: כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. לתרגום לעברית, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא יוותר לו, שהקדוש ברוך הוא מוותר, הוא רצה משהו אבל הוא מוותר, אומר לא משנה, לא משנה, עשית עבירה, לא משנה, הפסדת איזה מצווה, לא משנה. מי שאומר את זה, אומרת הגמרא, יחתכו אותו לחתיכות. נעים, נכון? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. זה כתוב, זה תורה. איך אפשר להבין את זה באופן אחר? אז קודם כל, איך? אבל הנה, זה מה שכתוב, זה חלק מהתורה. הפתרון של התורה זה לא שאני אמחק דברים מהתורה, אלא שאני אבין אותם. כן, אבל כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אז לא יוותר, אם עשיתי משהו, אז אני אשלם על זה, הוא לא מוותר, נכון? אז ראיתי אחד הפירושים שאומר דבר כזה. כל האומר שהקדוש ברוך הוא, תכף תראו שזה מסתדר גם עם הפירוש הראשון. זה לא כאילו עזוב אותך ממה שאמרת קודם, לא. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא יוותר על איזה יהודי שבעולם, אין מצב. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. אז זה כבר נעים, נכון? כן, אבל בוא נראה איך הוא לא מוותר. הוא לא מוותר כי הוא לא מוותר לי. הוא לא מוותר עליי כי הוא לא מוותר לי. אם יש לי ילד שאני מאמין בו, אני לא מוותר עליו. אז מה? אני לא מוותר לו. אז זה מה שאתה רוצה, עזוב אותי. אז זה מה שאתה רוצה, עזוב אותי, אני מוותר לו, כי אני מוותר עליו. אבל אם אני אומר, אני לא מוותר עליך, אז אל תעשה מה תעשה מה שאני רוצה, ואני אדאג שאתה תעשה את זה, כי אני רוצה שיהיה לך טוב, ואני אקדם אותך. אז הפירוש השני, הוא מארגן את הפירוש הראשון, שאנחנו נוכל להבין שגם החוסר ויתור שלו, שהוא לא מוותר לי, זה גם בגלל שהוא אוהב אותי, הוא לא רוצה לוותר לי, כי הוא רוצה שאני אגיע למה שאני צריך. זה כמו להגיד, ילד לא רוצה ללכת לבית ספר, טוב, נוותר לך. מה נוותר לך? בגיל 18 תהיה אנאלפבית. אני לא יכול לוותר לך. אבל אני יכול, בגלל שאני לא מוותר עליך, לעשות את הכל כדי שזה יהיה נעים וקל, ואני אעזור לך, אבל אני לא אוותר. אז הנה, זה מתיישב על הלב. הבנתי, זה לא סתם דין, זה לא סתם קושי, זה לא סתם תוקפנות. הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות כשאנחנו לומדים תורה ותפילה, אז רבי נחמן אומר כך, כשהאור מגיע מלמעלה הוא מגיע פתוח. מה זאת אומרת הוא מגיע פתוח? הוא מגיע פתוח לפרשנות. הוא מגיע פתוח למידות של הבן אדם, למידות הרעות, למידות הטובות. איזה תנא בגמרא אומר, הוא מסביר איזה משהו על בשביל להבין איזושהי הלכה, הוא מסביר משהו על איך לגנוב, איך גונבים, איך אפשר לפרוץ נגיד. אז כשהוא התחיל לדבר את זה, אז הוא אמר, אני, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אני מתלבט, אמר אותו תנא, אני מפחד לדבר. אם אני אדבר, אז בקהל, או באלה שראו את השידור, הם יגידו, עכשיו הבנתי, עכשיו, יופי, מצוין, נתן לי עכשיו דרך לגנוב. אני לא רוצה ללמד איך לגנוב, יש גנבים שישתמשו בזה, לא רוצה ללמד את זה. אוי לי אם לא אומר, אבל אני לא רוצה לוותר על זה, כי יש צורך ללמד את זה בשביל סיבה אחרת. אז איך אתה תיקח את זה? זה עניין שלך. אבל זה פתוח. זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם מוות. זה פתוח, זה תלוי בי. מפחיד אותי שזה תלוי בי. אז מה אני אעשה? אני חייב תפילה. ועכשיו רבי נחמן בא ואומר חידוש גדול, חידוש מאוד מאוד גדול. אני חייב תפילה, ואני חייב תורה סגורה. אני חייב שמישהו יסגור לי את התורה. אני חייב שמישהו יביא לי את זה מצויר, מאורגן, באופן שיבוא לי תיקון, ושלא תהיה לי אפשרות להקם את זה. אבל באמת, איך אפשר? איך זה יכול להיות? כי אם אמרנו, אם זה יהיה סגור לגמרי, אז לא תהיה לי בחירה. אז כבר אני אוכל, הכל יהיה ברור, הכל יהיה נפלא. אז באמת, אומר רבי נחמן, הצדיקים סוגרים את התורה כל הזמן, סוגרים, 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 זאת אומרת, מפרשים ומסבירים באופן שזה יתיישב על הלב ויהיה קל לעיכול ונוח ליישום ונעים בחיים, ואף על פי כן תישאר לי אפשרות להסביר את זה באופן נקום, אבל היא תהיה יותר קטנה. מי שעושה את העבודה הזאת, בצורה הכי מרגשת, מי שמכיר את הספרים של רבי נחמן ושל רבי נתן, הם עושים את זה, הם סוגרים את התורה כל הזמן, הם סוגרים, 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 סוגרים. ורבי נחמן אומר, גם בתורה של הצדיק אפשר לטעות. גם את זה אפשר להקים, חייב להיות בחירה. אבל בכל אופן זה סגור הרבה יותר. אז עכשיו, רבי נחמן אומר, על ידי תורתנו ותפילתנו, תהיה הגאולה. אנחנו צריכים, אנחנו חיל חימוש. המשיח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אנשים אמיתיים שחיים וקיימים ומסתובבים בינינו, גם אם זה עדיין לא בגוף, אולי זה עדיין כבר, אולי זה כבר בגוף, לא יודע, אבל הם צריכים תחמושת. על ידי תורתנו ותפילתנו תהיה הגאולה. הם משתמשים בזה. בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן אומר שהמשיח לוקח את מה שאנחנו עושים ומשתמש עם זה כמו נשק. אנחנו חיל חימוש, הם צריכים את התורה ואת התפילה שלנו. אבל מה הבעיה? שאנחנו, זה פתוח, אמרנו, זה פתוח, אז הם לא צריכים את השיבושים שלנו. אז באמת, באמת, התורה והתפילה הכי מאורגנים באופן שאני אוכל לעכל את זה, שזה יהיה קל לעיכול ואני אוכל באמת להתקדם ולהתקדש עם הדבר הזה, זה התורה של רבי נחמן, ובאופן מסוים אפילו יותר מזה, זה התורה של רבי נתן. ורבי נתן יש לו תורה ותפילה, שכדאי מאוד להכיר, ואני רוצה להמליץ על זה בצורה מאוד מאוד עמוקה, שזה פשוט חומר ניקוי, חומר חיטוי למוח וללב, וזה מארגן מחדש את כל מה שיש לך במוח ובלב, באופן שזה יהיה נעים ונקי. רבי נתן כתב כמה דברים, הדבר הכי מדהים, הכי מרגש, הכי עמוק שהוא כתב, רבי נתן בעצמו קורא לדבר הזה, הגן עדן של השם יתברך. הדבר הזה נקרא ליקוטי הלכות. 8 כרכים שמסבירים את כל התורה ואת כל המציאות בצורה הכי מתוקה, הכי מקודשת, הכי נעימה, הכי קלה לעיכול. רבי נתן מספר שפעם, כשהיו עליו הרבה רדיפות, אז אחרי שכבר רבי נחמן נפטר, אז בא בחלום, הוא ראה את רבי נחמן עם עוד איזה מישהו, ורבי נחמן אמר לו, תתעודד, לא נורא, מה שעובר עליך, אתה תעבור את זה, ותדע לך, טוב מאוד מה שעשית עם הליקוטי ההלכות שלך. והבן אדם הזה שהיה שם עם רבנו בחלום, אמר, כן, כן, טוב מאוד. אז רבי נתן שאל אותו, מי זה? אמר לו, זה משה רבנו. טוב מאוד עשית עם החיבור שלך. תדעו לכם, אני בכוונה מוריד את כל הדבר הזה, זה הגאולה. החומרים האלה, אני בכוונה קורא לזה חומרים, זה פשוט חומרי ניקוי. ואפשר לקנות את הסדרה הזאת שנקראת ליקוטי הלכות, וכל יום לקרוא, הבנת, לא הבנת, זה נכנס למערכת, זה מנקה את הכל. אם הבנת עוד משהו בכלל, אתה פשוט תתחיל לצרוח מרוב התלהבות, וגם אם לא, זה עושה את העבודה. כל יום תקרא עמוד, תקרא 2 עמודים, תתחיל לנקות את המערכת. זה תורה שמצוירת לברכה, זה תורה שמצוירת לטובה, וכל המצוות וכל ההלכות וכל ההיסטוריה של עם ישראל וכל המשברים של כל אחד, הכל מוסבר שם בצורה הכי הכי קלה לעיכול ולשינוי. ורבי נתן יש לו גם תפילות, ליקוטי תפילות. זה פשוט, פשוט דבר מדהים לפתוח את זה ולקרוא בזה. עוד פעם, כל יום חתיכה, שורה, 2 שורות, עמוד. ואם מצרפים את זה ביחד, תורה ותפילה, הבן אדם בונה כלים. כמובן, כמובן שאנחנו, יש לנו את כל חלקי התורה, תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, הלכה, חסידות, קבלה, יש לנו את כל התפילות שאנחנו צריכים להתפלל כל יום, ותהילים, ויש הרבה דברים קדושים ונפלאים. אבל פה זה חומרים מיוחדים, שהם מיועדים לאנשים עם בעיות עיכול, שזה אנחנו, וזה פשוט מנקה את המערכת. רבי נחמן אומר, על ידי תורתנו ותפילתנו תהיה הגאולה. אז צריך גם להדגיש שמה אמרנו בהתחלה, מה זה גלות? גלות זה לא רק שעם ישראל לא נמצאים בארץ ישראל, זה שלא משנה איפה אני נמצא, אני באטרף, אני לא מוצא את עצמי, אני משתגע, אין לי שקט, אין לי מנוחה. קרה לכם פעם? לא יודע מה לעשות עם עצמי, פשוט רע לי, אני מלא פחדים, מלא בלבולים, מלא חוסר שקט, ושום דבר לא עוזר, שום דבר. אז הדבר הזה זה נקרא גלות. ההפך מזה זה גאולה. אני מתחיל לראות את עצמי, כבר לא בורח, לא מחפש התמכרויות, מתחיל לראות את הבן זוג שלי, מתחיל לראות את היופי של החיים, מתחיל לראות את העיניים של הילדים שלי, מתחיל לראות טוב בעצמי, באחרים, מתחיל לראות, אני מתחיל להרגיש, זה גאולה. על ידי תורתנו ותפילתנו תהיה גאולה, זה לא רק באופן כללי ישפיע על עם ישראל, זה ישפיע עליי, זה ישפיע על החיים שלי, זה יביא אותי למקום שלי, אני אחזור למקום שלי, אני לא אצטרך יותר לשמוע את אין לי מקום, יהיה לי מקום, יש לי מקום, וזה לא תלוי במקום חיצוני, כמו שאנחנו רואים ויודעים, אני אמצא את המקום שלי בעזרת השם. שנזכה, שעל ידי תורתנו ותפילתנו תהיה הגאולה, נזכה ללמוד ולהתפלל, להגיע לכל הישועות.